כאן בהקמה OD. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
אנחנו גם רוצים לראות אותה כאדם שנתן חיים, סקס, עושר, ותחושה של הבטחה שהחיים הם נצחיים, כאילו הגוף שלה נראה נצחי. היא מתה גם בגיל כזה שהגוף שלה עדיין לא נשחט. יכולנו להישאר עם החלומות.
חיים נועדו כדי שיחיו אותם, ומפני שהם קצרים כל כך, אולי קצרים מדי, אולי ארוכים מדי, הדבר היחיד שאני בטוחה בו הוא שהם אינם פשוטים. אך כעת אני רוצה לחיות ומרגישה לפתע לא מבוגרת, לא תרודה בעניינים אחרים, מלבד הצורך להגן על עצמי, על חיי. להתפלל בכל ליבי ולומר לעולם שאני בוטחת בו, אנא מכם, אל תדברו על אודותיי לאחר מותי. אלה היו דבריה של מרלין מונרו, ואנחנו דווקא כן מתכוונים לדבר על אודותיה. ואנחנו, זה אומר דוקטור דוד גורביץ', שלום לך.
שלום מאוד, מה שלומך?
בסדר, אני במצב רוח בלונדיני, אני מקווה שככה נמשיך. ודוקטור דן הרב, שלום גם לך.
שלום, שלום, שלום דוד.
שלום דני, שלום לכל המאזינים.
שלום ליונתן כמובן.
ואני, כן, אני יונתן גת. אנחנו נדבר בהחלט היום על אשת הזוהר, סמל המין, אייקון הבלונד, וכוכבת הקולנוע עם הסמלה המתנפנפת. וגם יש לציין, הנערה הנצחית, זו שמתה צעירה. בימים אלה הייתה אמורה להיות ב-90. ואני רוצה לשאול אתכם, למה היא בעצם מעניינת אותנו כל כך הרבה שנים לאחר מותה? דן.
אני חושב שהיא מעניינת אותנו כל כך הרבה שנים לאחר מותה, מכיוון שמייצגת משהו שלא נגמר בתרבות שאנחנו חיים בה. אני חושב שמה שמרילין מונרו מסמלת בעצם, זה מצד אחד את הזוהר, את הכמיהה הזאת אל הזוהר, שהיא קיימת עד היום ואולי אפילו בעוצמה רבה יותר. הכמיהה הזאת שלנו אל הזוהר של גיבור התרבות. ובאותה מידה היא מסמלת את הצד השני, את הצד הקורבני. את הגיבור התרבות שמשלם מחיר על היותו כה זוהר, וגיבור התרבות שבעצם במידה מסוימת אנחנו גם מייחלים לנפילתו. אני חושב שזה הסיפור שעליו נרצה לדבר, על שני הצדדים האלה, הזוהר והמוות. הם לא מתו, הם רק נשארים ואפילו מתחזקים כל העת.
דוד?
אני חושב שאנחנו מתייחסים למרלין מונרו כחלק מהנוסטלגיה של התקופה. היא דמות נוסטלגית, היא דמות שלגמרי לגמרי לא שייכת לתקופתנו, לכן היא סוג של מיתוס. שרד השנות ה-50, השנים שהמין היה איזשהו גילוי של זוהר אלוהי כזה, השנים של השמרנות האמריקאית, השנים של פצצת האטום, והמלחמה הבין גושית, זאת אומרת, אם אתה ב-62, לפני שפרצו הפרחים וכל זה. כלומר, אנחנו מתגעגעים למשהו שהוא מין סוג של בשורה לאחר המלחמה, מלחמת העולם השנייה. והיא הייתה הבשורה הזאת של אינדיבידואליזם, גוף, הנאה וקפיטליזם. אני אציין עוד דבר אחד שאנחנו מתגעגעים אליו, כסף. אנחנו תמיד מתגעגעים לכסף, והיא סימלה כסף. היא היה לה את הצבע של הקפיטל בסערות, והיה לה גם את צבע הכסף בכל מה שנגע בו.
אז בוא נגיד כמה פרטים על מרלין שלנו. קודם כל היא נולדה בתור נורמה ג'ין. החיים שלה התחילו במקום מאוד לא זוהר, צריך להגיד, היא מגיעה מבית הרוס, עם אם חד הורית שלא הצליחה לגדל אותה ושלחה אותה להתגלגל ככה בין משפחות אומנות. בנעוריה עבדה במפעל למטוסים, שם גילה אותה צלם עיתונות והיא הפכה מהר מאוד לדוגמנית מבוקשת, אחר כך לכוכבת סרטי קולנוע הוליוודים. סוף חיה היה טרגי, היא סבלה מבעיות נפשיות רבות, הושפזה במוסד פסיכיאטרי ונפטרה ממנת יתר של כדורי שינה. ועוד דבר אחד שחשוב לציין, היא בכלל לא הייתה בלונדינית. היה לה שיער חום אדמוני. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. אז כשאנחנו שומעים את השם מרלין מונרו, מה עולה לנו ראשונה לראש? עולה הזוהר ומיד גם הבלונד, נכון דוד?
נכון, אי אפשר לנתק את הבלונד. אני חושב שהבלונד הוא באמת מין כוח שמימי כזה. גם היצ'קוק אהב אגב מאוד נכון. בלונד, וזה תמיד סימן איזשהו כוח מטאפיזיה. זה סיים גם איזה מין עוצמה, אבל גם איזה שמימיות. ואיזושהי בתולים גם, אתה יודע כמה שזה נשמע מוזר, בתולים ומרלין מונרו שנראה שאיבדה את בתוליה בגיל מאוד צעיר.
Okay.
וליד זה הייתי מוסיף עוד תואר אחד שמתאים לה. אם התוכנית היא על מרלין מונרו, אז הנושא הבלעדי שלה זה בלונד קפיטל.
בלונד אנחנו מבינים, אבל תסביר לנו את השילוב עם קפיטל.
קפיטל, אני מתכוון לומר שהדימוי שלנו של כוח, כן. והדימוי שלנו של מיניות, והדימוי שלנו של זוהר, זה אותו מדימוי עצמו, והוא התגלם בדמותה של מרלין מונרו. זאת אומרת, מרלין מונרו הצגה את הקשר הבלתי אפשרי לניתוק בין זוהר, כסף, קפיטל, וסוג של הופעה אינסופית, גדולה מהחיים, כמו שהזהב הוא כאילו נתפס לנו כדבר שהוא מעבר למחיר מסוים, זה פרייסלס. הזהב הוא פרייסלס, הבלונד הוא פרייסלס, והכסף הוא פרייסלס, כי בלי זה אתה לא יכול לחיות. היא הצגה את הכל ביחד, את המין, את הסקס, את הכוח, ואת הזוהר הזה.
אתה יודע, אני חושב שאתה מדבר על זה ככה, ואתה מחבר את הבלונד לקפיטל,
כן.
זה מזכיר לי כמה וכמה דברים. קודם כל העובדה שבאמת היא התחברה לקפיטל לא רק כסף, אלא לקפיטל במובן הסימבולי, לכוח פוליטי. אנחנו מכירים את הסיפור של החיבור שלה עם משפחת קנדי.
בדיוק.
וזה, אתה יודע, מעלה ישר את החיבור של פוליטיקאים, לא רק לשם. לנשים בלונדיניות.
לכוח, היא התחברה תמיד לכוח.
כן, אבל אני התחלתי להגיד שיש לנו בארץ מקרה של ראש הממשלה שהתחבר לבלונד. אני מדבר בעקבות מה שאתה אמרת על החיבור הזה שהבלונד הוא בעצמו קפיטל, הוא בעצמו נכון. משאב של כוח, איך כוח מתחבר לכוח, אוקיי?
כן, רציתי להגיד לך בעניין הכוח, שלא רק לקנדי הייתה מבקרת אצלו ככה,
כן.
מתחילת היבחרו ועוד לפני זה כשהיה סנאטור רב כוח,
אוקיי.
היא הייתה מתחברת לאנשים רבי כוח כמו פרנק סינטרה, דייביס, החבורה הזאת שהייתה כל יכולה, שהייתה קשורה גם למאפיה, ואנחנו יודעים שהיא הייתה חלק מהחוגים האלה, והשתתפה במסיבות רבות שהיו גם בבית הלבן, גם לפני זה בניו יורק, וכולם היו חברים גם של קנדי, אבל גם חברים של הטייקונים האלה בהוליווד, והיא הייתה חלק מהחבורה הליזה הזאת. היא חיפשה כל הזמן כוח, מאז אותו רגע שנולדה בו חסרת כוח, נזריקה מהבית וכבחה יוצא בזה.
חיפשה כוח אז, בחוץ או חיפשה כוח בתוכה?
היא ניסתה לארגן שני הדברים ביחד, לא כל כך הלך לה, בוודאי שהיא חיפשה קודם כוח בחוץ, אחר כך היא התחילה להסתכל פנימה, התחילה לקבל טיפול, ניסתה להתחזק מבפנים, כי הרי אנחנו לא מבינים את זה, אנשים שמקנים באנשים האלה, זוהרים, בעלי הכוח והעצומים, לא מבינים באיזה חרדה עצומה הם חיים, באיזה מין שבריריות החיים שלהם. אנשים חושבים שכסף שווה אושר, זאת אומרת, בעידן החומרני שלנו, אבל כבר אז היא הבינה שזה לא כך. תמיד הפער עצום למה שאנשים קינאו בה. זאת הגדרה של זוהר. הקינאה שלנו באושר של אחרים. והיא כביכול הייתה הכי מאושרת בגלל הכסף. אבל היא עצמה לא הרגישה חזקה בכלל.
בוא לא נשכח שהיא התחתנה שלוש פעמים, אבל שניים מהבעלים שלה היו אנשים רבי השפעה ורבי רבי כוח.
דון דימג'יו?
דימג'יו מצד אחד.
אלוף הבייסבול. האמריקאי האגדי.
וארתור מילר, המחזאי. הבימאי, החיבור הזה למוקדי כוח, מוקדי כוח בפוליטיקה, בספורט, בתרבות. לגמרי לגמרי מתחבר למה שאתה אומר.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
העוצמה הזאת, אתה יודע, של המצלמות, של הפומביות, של הזוהר, וזה כמו סוג של התגלות חילונית. עכשיו, היא הצגה כאילו את ההתגלות החילונית של האדם שלנו בימינו, בלי אלוהים היא הייתה מין אלה.
אפתי פתשמע מה ארתור מילר בעלה כותב מתוך זיכרונותיו על המפגש שלו איתה. אומר בשלב כלשהו, זה ארתור מילר על מרלין מונרו.
ארתור מילר מתאר, אני יודע שמה שאתה הולך לקרוא, זה מסיבת העיתונאים שלה, ותחשוב, לורנס אוליביה, לא פחות ולא יותר, בסרט הנסיך ונערת השעשועים. ברור מי הנסיך, ברור מי נערת השעשועים, אבל העיתונאים לא מזלזלים בה.
חכה, תשמע. איך הוא מתאר את זה? בשלב כלשהו יצרו הבזקי המצלמות חומה לבנה מוצקה שנמשכה כמעט חצי דקה, ממש שילת קדושה, והכל היה כל כך מטורף עד שאפילו הצלמים פרצו בצחוק. מובן שאף מילה מכל מה שנשאל ונענה לא נותרה בזיכרון, אבל זה לא שינה במאום, לא אז ולא אחר כך, מפני שכולם השתאו כל כך על נוכחותה של מרילין בקרבם, אלא שהגיחה מן הים הקר. הם חיכו כשחיכה, קימטו את מצחם שהגדיר הפנים, שהגו בצחוק רווי עונג לשמה, כל צחקו קל שלה והאזינו בדממה כנסייתית כשפתחה פה לרגע וממש דיברה, בקול רך ומרגיע עד כדי כך שגברים מגודלים נעשו סמרטוטיים כתחב לשמעו. אז גידה מלאת הכבוד, שאף שמץ ההוויית להג פוריטנית אינו מסתתר מתחתיה, הייתה נעימה, מעודדת, חדשה לה לגמרי. לא משנה מה היו הבעיותיהם המיניות של העיתונאים הללו, איש מהם לא ניסה להעמיד פנים שלא ישמח לבלות את יתרת חייו בכלא בתמורה לחסדיה, או ירוץ לקטוף לוורד מעל פני צוק אנכי שמתחתיו בוערות להבות הגיהנום.
והנה אדם שיודע דבר או שניים על עולם הזוהר, צלם האופנה ויושב ראש עמותת סימפלי יו, עדי ברקן, שלום לך.
שלום וברכה.
אז תגיד, במה היא זוהרת כל כך, מרלין מונרו?
קודם כל נתחיל עם הבלונד. שבלון תמיד סימל את הזוהר ואת הנוצץ ואת הגלמור ואת הרוש שם למעלה שקשה תמיד להשיג אותו. ובלונד נקבע, אני חושב שאני נולדתי לתוך השלטון של הבלונד. בלונד נראה לי, מה שאני זוכר, שתמיד דמיינו אותו לגולד, לזהב. תמיד קראו לנערות הבלונדיות נערות הזהב. אז יכול להיות שהקשר הזה בין הבלונד שלה לזהב, הוא ליצר את הקשר של הזוהר. אבל זוהר תמיד היה מין משהו שהוא מתנשא מעל כולם, תמיד היה תכשיטים יקרים, תמיד היה משהו שהוא בלתי מוסד, פנטזיה שאי אפשר לממש, בוא נאמר, מעטים יכולים לממש אותה. והיא נולדה כילדת טבע, היא נולדה ילדה יפה, ועוד לפני שהטכנולוגיה השתנתה והכניסו לנו את כל הטכנולוגיה של תוכנות פוטושופ למיניהם להתרת היקפים ולשינוי גנטי של גוף האישה, זה היה המודל היופי הקלאסי. כך אישה הייתה אמורה להיות כסמל סקס.
כשזוהר נכנס אליך לחדר, איך אתה רואה אותו?
זה משהו שנולדים איתו. זה לא משהו שאתה יכול לרכוש.
זוהר זה כמו חריזמה, אתה בעצם מגדיר זוהר כמו חריזמה. זה גם כן מתת אל כזה, נכון?
זה לא משנה איך תלביש אותה, וזה לא משנה מאיזה תורה תשתמש. אם יש לה את זה, היא תהיה זוהרת. אם אין לה את זה, היא תהיה פלט. בקרורים, אלף אחד מקרים שבחורות, ומשקיעים בהם סטיילינג ואיפור, ואין לה את זה.
וכמה תפקידו של הצלם ביצירת הזוהר והגלו של מרלין מונרו למשל, שהתצלומים שלהם נורא חזקים.
נכון, הכל. אצל מרלין מונרו אני חושב שהצלם פה עשה את כל העבודה. ובלי שום טכנולוגיה, בלי פוטושופ, הוא צילם אותה כמו שהוא ראה אותה. והיא הייתה גם מאוד מינית. מרלין מונרו לא הייתה צריכה לעשות שום פוזה כדי לשדר סקס. זה משהו שנולדים איתו. לעומת זאת, תיקח בחורה אחרת, שיכולה לעשות אלף פאזות ואין לה את זה. היא לא תראה. מרלין מונרו שידרה סקס בהליכה שלה, בחיוך שלה, בתנועות של הידיים שלה, תתבואי.
עדי, אני רוצה לשאול אותך פחות לגבי מרלין עצמה, ויותר לגבי המנגנון הזה שיבנה אותה, שיצר אותה בתודעה, בתרבות הפופולרית. ואני בעצם מדבר על התפקיד של הצלם, והייתי רוצה שתכניס אותי קצת למקום הזה, למתח הזה שבין ההדשה לבין המודל, בין הצלם לבין האובייקט שלו. מה קורה שם? זה תשוקה שמתפתחת?
זה גם תשוקה, זה קטע מאוד מאוד אינטימי. זה לא משנה כמה דוגמנית היא מפורסמת שהיא עומדת מול הדשה של הצלם, היא רומה לחלוטין. זה לא משנה כמה ביטחון היא הגיעה, ברגע שהיא נכנסה בדלת של הסטודיו, היא מאבדת את זה, ואז היא בידיים של הצלם. וברגע שהצלם מסוגל שהוא, שיש לו קצת מעבר לבן אדם רגיל, אנושיות לפחות, והוא ידע איך להוביל אותה, הוא יעשה איתה מה שהוא רוצה.
ויש לך גבולות, ויש לך גבולות כצלם. מצד אחד אתה צריך בעצם להכניס את הרגש הסקסי הזה לציבור, אתה בעצם מוכר את הסקס שלה כצלם אופנה, ומצד שני אתה צריך ליצור איזושהי אתיקה. אז איך אתה הולך בין שני הקווים האלה?
לפעמים הקווים מטושטשים, לפעמים הקווים, אנחנו מאבדים את הקווים, לפחות בתקופה ההיא, את האמת, איבדנו את הקווים. זאת אומרת, היה לא פעם ולא פעמיים. אני זוכר שהייתי צעיר, אז עבדתי אסיסטנט של צלמי אופנה גדולים, לא היו קווים אדומים. זאת אומרת, אם הצלם היה סטרייט, רובם היו גייז, אבל אם הצלם היה סטרייט, זהו, היה שוכב עם כל אחד שהוא רוצה. כי הוא מביא אותה למצב אינטימי, שהיא עירומה לגמרי, זה תרתי משמע, גם עירומה מבחינת הבדים, וגם עירומה מבחינת הנפש שלה. כל מה שהוא יגיד, הוא יכול להגיד לה משפט קטן, סתם לדוגמה, הוא יגיד לה, החזה שלך הוא לא סימטרי. החזה, הוא הכניס אותה לתסביך לכל החיים.
כן.
לכל החיים.
עדי, אנחנו מאוד מודים לך. תודה רבה.
תודה רבה לכם. להתראות, ביי.
אתם יודעים, אנחנו מדברים פה על גיבורה אישה בתוכנית שלנו, ואי אפשר להתחמק מהתחושה שמרלין מונרו משדרת דואליות. מצד אחד אישה גדולה מהחיים, מצליחה, זוהרת, ומצד שני יש כאלה שיגידו אולי היא מגלמת את האישה הפגיעה החלשה הזאת שמנצלים אותה, משתמשים בה.
לא רק זה, יונתן, לא רק זה. אני חושב שאם תסתכל קצת איך נגיד נשים או בתנועה פמיניסטית, אנשים התייחסו לדמות הזאת, והדואליות הזאת שאתה מדבר עליה באה באמת לידי ביטוי. מצד אחד, האם אנחנו מדברים על מרלין מונרו כייצוג של גוף שהוא גוף של אישה, אוקיי, דווקא כזה שחותר תחת המיתוס היופי המאוד מאוד יפה כמובן, אבל חותר תחת המיתוס המאוד מאוד מדויק של איך אישה צריכה לראות ומה המידות המדויקות וכן הלאה. אישה שעושה שימוש בגוף שלה שהוא שימוש חופשי, גאה וכן הלאה. ומצד שני העמדה הנגדית שאומרת, מה אתם מדברים על מרלין מונרו? אתם גברים ואתם רואים אותה בסך הכל כסמל סקס, וזה בעצם המשך של דיכוי של אישה, והיא המודל הכי מובהק של הדיכוי הנשי על ידי המבט הגברי, המבט בעצם
המחפצן.
המחפצן.
ומעניין, כי הרבה מאוד נשים מעריצות את מרלין מונרו ומעריכות אותה. אני חושב שאי אפשר להפריד בין הרעיון הזה של הפריצה של העוצמה שלה והרעיון של העוצמה הנשית. מצד שני, אין ספק שהדימוי הזה של אישה זוהרת, שהיא קודם כל אובייקט מיני וגם אישה חרדתית, זה בדיוק הדימוי הכי שמרני שיש לנו על האישה בתרבות, לכן השאלה היא במקום. אני חושב ששתי התשובות נכונות, אנחנו נמצאים בקו של התפלגות מים כזה, בין שתי אפשרויות להסתכל על הגוף הזה. מצד אחד, הגוף הלא מתנצל של האישה, שזה עולה בקנה אחד עם תפיסות מסוימות של הפמיניזם, ומצד שני, עדיין הגוף הזה הוא פגיע, כלומר זה מה שהיא שידרה לאנשים, העוצמה הפגיעה הזו, זה מה שהמרתק במרלין מונרו, והנושא הוא אמביוולנטי מאוד, אין ספק.
I'm through with love, I'll never fall again, said adieu to love, don't ever call again, for I must have you on no one. And so I'm through with love. I've locked my heart, I'll keep my feelings there. I've stopped my heart with icy frigid air. And I mean to care for no one, because I'm through with love.
אולי כדאי לשאול, איזו בדיוק אהבה היא רצתה? ואולי נשאל יותר מזה, איזו אהבה היא קיבלה בסופו של דבר? היא קיבלה את מה שהיא רצתה?
נתחיל מהרעיון איזה אהבה היא קיבלה. אז אולי אני אפתיע אותך, אני חושב שאין כזה מרחק כזה גדול בין האהבה שהיא רצתה לבין מה שקיבלה. אבל אתה רציתי להגיד לך, היא קיבלה אהבה שהיא סמל סקס וסמל של זוהר וסמל של כל יכולות וסמל של אלוהות כזאת שיורדת ומייצרת איזושהי קדושה חילונית לאנשים פשוטים שצריכים את הזוהר הזה שיקחו אותו ממנו. אבל אני חושב שהם אהבו אותה לא רק בגלל זה, אהבו אותה גם בגלל המורכבות שלה, גם בכלל העוצמה והחריזמה שלה, ובגלל הנוכחות האינסופית שלה גם בקולנוע, ובגלל הקומיות שלה וטוב הלב שלה. אני לא יודע, ככה לפחות היא השתקפה לאנשים. אז הם אהבו אותה בגלל הדברים האלה. ועכשיו אני עובר לחלק השני של השאלה שלך, שאיך היא הייתה רוצה שיאהבו אותה. אז אני חושב שהיא רצתה להיות שחקנית רצינית, זה מה שהיא רצתה שיאהבו אותה. היא התחילה בתור נערה שבה מצטלמת בעירום מינימלי, או לא בעירום מינימלי, עירום מקסימלי סליחה, אבל בלבוש חלקי, לפלייבוי, ולאט לאט מפלסת דרכה בהוליווד, במסיבות כאלה ואחרות, ברמות שונות של מתירנות מינית, ולאט לאט היא הפכה לסמל סקס, ושיחקה בסרטים כאלה, פחות נחשבים, אבל לאט לאט פתאום היא הייתה מופיעה מול במאים כמו בילי ויילדר, כשהיא הופיעה מול בילי ויילדר בחמים וטעים במקומות אחרים, היא הייתה צריכה להיות שחקנית, כי בילי ויילדר היה אחד הבמאים הגדולים האירופאים והכל. כן. לאט לאט שהיא נהייתה שחקנית, היא רצתה שיעריכו את האישיות שלה. היא התחילה לקרוא, היא קראה את יוליסס, אתה מאמין? אף אחד לא קרא אותה, גם היא לא קרא אותו, אבל לפחות היא נסתה להגיד שהיא קוראת את יוליסס, היה חשוב לספר לאנשים שהיא קוראת את יוליסס. היא עשתה טיפול פסיכואנליטי ארוך טווח, שלא גאל אותה בסוף, אבל בכל אופן היא רצתה להעמיק ולהבין, היא קראה ספרות, היא דיברה עם ארתור מילר, שהיה מחזאי מאוד מפורסם, זאת אומרת היא נסתה להיות אישיות, שאיננה רק גוף, ירחיים ובלונד זוהר.
דוד, אני...
ואולי הצליחה, אני פתאום... אולי הצליחה, בעיניי, אצלי הצליחה בכל אופן.
אתה יודע, אני פתאום שואל את עצמי, עם סוד הקסם הזה, למה אנשים כמהים לדמות הזאת, למה אנשים מתחברים לדמות הזאת, לא נובע ממשהו הרבה יותר בסיסי, שזה בעצם סיפור אוניברסלי. אנחנו כולנו רוצים להיות נאהבים על ידי מישהו, וכולנו עושים את המאמצים האלה שאתה מדבר עליהם, להיות מישהו אחר. נכון, שיעריך אותנו יותר מכפי שאנחנו, שפתאום יראו בנו אינטלקטואלים, שיראו בנו שחקנים, שיראו בנו, שיאהבו אותנו. בסופו של דבר, הכמיהה שלה היא כמיהה אוניברסלית. אני חושב שמה שיש שם, מעבר לזה, זה באמת הסוף הטרגי הזה, שבעצם אומר, רגע, יש פה אולי משהו קצת יותר קיצוני. אתה יודע שכשהיא מצאו את הגופה שלה, היא אחזה שפופרת טלפון בידה. עכשיו, יש כאן כמור המון תיאוריות קונספירטיביות לגבי העובדה שהיא בכלל לא התאבדה אלא נרצחה, אבל נניח שהיא התאבדה.
איך אתה רואה את התמונה הזאת? איך אתה רואה באמת את התמונה? איך אתה מפרש את התמונה הזאת שהיא היה חשוב לה שכאילו ימצאו אותה עם, כאילו בדמיון שלה, עם השפופרת, מה זה אומר?
אתה יודע, ברמה הטכנית בקשה לעזרה, אבל ברמה הסימבולית זה כמיהה לקשר שלעולם לא יקרה, ברור.
זה נכון. היא רצתה להיות אדם פשוט גם שחי ומתנהל ואוכל ארוחות ערב ומדבר עם אנשים ויוצא לבלות קצת. יש בעיה כשאתה מגיע למקומות האלה, ויש לך כל כך תחושה של ציפייה, ויש לך הרצה כל כך גדולה, זה חרדה, חרדה איומה. איזה עושר שאנחנו לא נמצאים שם, מה אתה אומר דני?
אתם יודעים שהיא לקחה, מצד אחד היא לא יכלה לישון אז היא לקחה כדורי שינה, מצד שני היא הייתה צריכה לזהור על הסט אז היא לקחה כדורי מרץ, ובין לבין היא גם לקחה כדורים פסיכיאטריים כדי להחזיק את עצמה.
היא הייתה צריכה בשש בבוקר לפעמים להתייצב לצילומים, ולכן הרבה פעמים היא לא התייצבה לצילומים, בדיוק מהסיבות שאתה דיברת על שלושת הכדורים, שלושת הסוגי הכדורים התבלבלו ביניהם בשזרה בהתנגשות בלתי נמנעת. זה מאוד טרגי לחיות ככה כל הזמן.
כן.
לזכור את השורות שיש לך להגיד.
כן. אני אגיד לך, הדיון הרפואי הזה לגבי הכדורים שלא לוקחת, כאלה ואחרים וזה, הוא קצת,
הוא קצת פתח בזה.
הוא קצת מרחיק אותי, כי אני בכל זאת הייתי מעדיף להישאר עם המיתוס.
אני גם רוצה לא לחשוב על הכדורים.
בוא נגיד 70% או 80% עם המיתוס, 20% עם האדם.
אז אני אעשה לכם פירוק מחדש. אתם יודעים שבילי ויילדר היה רצה שהיא תגיע לסט, או שהיא הייתה מסתגרת בחדר האיפור שלה וככה לא מוכנה לצאת. היה לו את הצופן איך לפתוח, איך לקרוא לה בחזרה, מה הוא היה עושה. הוא היה מדבר אליה כמו על ילדה קטנה, כך הוא מספר. הוא היה צועק אליה כמו על ילדה, והיא הייתה מתייצבת מבוישת על הסט וחוזרת לעבודה.
It's the funniest comedy since laughter began, of a wife who spent the summer away and a husband who stayed home to play and play and play with Marilyn Monroe soaring to new heights as the screen's most lovable laugh getter.
Everything's fine. A married man, air conditioning, champagne and potato chips. It's just a wonderful party.
אנחנו דיברנו על הזוהר, דיברנו על הבלון, דיברנו על הקפיטל, ועכשיו קצת על הקולנוע שלה. מה היה התפקיד שלה בקולנוע? היא שחקנית, היא דמות, היא מוזה, היא קישוט שנועד למכור סרטים, היא מגלמת את עצמה, מה קורה פה?
אתה יודע מה התשובה, כל התשובות נכונות.
כן.
זה בדרך כלל מה שהיינו עונים. אין ספק שהיא
היא, ובשיטת הכוכבים של הוליווד, כשקונים שחקן, קונים את הדימוי שלו, קונים אותו כמודיטי, זאת אומרת, סחורה. אז ברור שרצו אותה בגלל הסקס שלה, בגלל שהיא הייתה חושפת את ירחיה, בגלל שהיא הייתה נעמד, בגלל שהסמלה המפורסמת ברכבת התחתית, התנפנפה לה, ואחר כך צוטטה וככה בפרסמות. ברור שרצו את זה. אבל עם הזמן, היא לא הקה לסרטים נחשבים יותר, נגיד חמים וטעים, אז היא לא הקה לתפקיד קומי, וזה לא פשוט להיות בשחקנית קומית, כשאתה משדר סקסיות,
כן.
כי קומיות זה כאילו נראה לי משהו שאתה מוכר לכולם כזה, כזה משהו כזה שכולם יכולים להתחבר אליו, וסקסיות זה חד פעמיות שדורשת הרצה במרחק, והקומיות מפרקת מרחק. אתה מבין? אז איך זה לבדם שיוצר מרחק יכול להשתתף ולהצליח בתפקידים שמקרבים מרחק? כלומר, יוצרים קום, יוצרים הזדהות, יוצרים סימפתיה, יוצרים תחושה של היא נערה, היא שיחקה את הנערה הזאת, הטיפשה כביכול. שים לב, זה גם מתוחכם, כי היא שיחקה את עצמה כמין טיפשה אפשרית. זאת אומרת, שיחקה את הדימוי שלה בצורה פרודית בעיני ההמונים, וצחקה על הדימוי הזה, וכך הוביל אותה בילי ויילדר, שלא היה טיפש, כמובן. אז אם אתה מסתכל על זה, אז עשתה תפקיד מאוד מאוד מעניין בתוך הקולנוע. לא רבים זוכרים אותה בתור שחקנית קולנוע גדולה, אבל היא הייתה כזאת, והיא הייתה רוצה מאוד לבנות את עצמה, ועם הזמן היא יופיעה בסרטים חשובים.
ושלום לחוקר הקולנוע, מבקר הקולנוע המיתולוגי לשעבר, נחמן אינגבר, שלום לך.
שלום.
נחמן, אתה אוהב את מרלין מונרו כשחקנית? היא שחקנית טובה בעיניך?
תראה, נפריד, אני אוהב את מרילין מונרו, איך אפשר לא לאהוב אותה, כאישיות קולנועית. לגבי שחקנית, אני מאוד מאוד מעריך את הצורך שלה להיות שחקנית, ואני מרגיש איזו אי נוחות לדבר ביכולת שלה כשחקנית, כי אני חושב שאם היא ריגשה אותי מישהי כדמות בקולנוע, היא ריגשה אותי בגלל אישיותה שלה ולא בגלל יכולותיה כשחקנית.
אתה מקל עליה, אתה עושה את ההפרדה.
אני נאלץ לעשות את ההפרדה. כולנו מכירים את המיתוסים על הצורך שלה בהכרה, על הלימודים שלה בבית הספר של סטרסברג, על היותה שופכת או יוצקת מים, על כל השמות הגדולים שלמדו אצל סטרסברג בזמנו, הניסויים שלה עם ארתור מילר, כל האגדות שמספרים על מערכת היחסים שלה עם לורנס אוליביה כשהוא ביים אותה, את הצורך אני כל כך מעריך.
זאת אומרת, אבל גם כמבקר קולנוע קר רוח, אתה לא מסוגל שלא להיות רגיש לקונטקסט.
אני לא הייתי מבקר קולנוע אם לא הייתי רגיש.
נחמן, אתה דיברת על מרילין כחלק מהשיטה, כחלק מהשיטה הוליוודית, ואני רוצה לשאול אותך אם בתוך מה שאמרת, אתה כן יכול להבחין באיזה שהם ניואנסים או איזה שהם הבדלים, בכל זאת היא עבדה עם במאים שונים, נגיד באמת לדוגמה ג'ון יוסטון מצד אחד, בילי ויילדר מצד שני, שני במאים מאוד מרכזיים, אבל מאוד מאוד שונים בסגנון שלהם, וגם בטח באופן שמדריכים שחקנים. אתה היית אומר שהיא השתנתה על פני הסרטים, או שמרילין מונרו זה מרילין מונרו, לא משנה מה ולא משנה עם מי ובאיזה סרט היא משחקת? יש כמה מרילין מונרו או אחת בלבד?
בוודאי שיש כמה מרילין מונרו. יש את נערת הזוהר הסקסית, יש את האישה ששוברת את המוסכמות על הדמות הנשית המקובלת בארצות הברית בשנות ה-50 וה-60, יש את המרילין מונרו עם הכאב הפנימי שהיא מצליחה להעביר אותה, עם הפגיעות, עם השבירות, עם התחושה שאתה רוצה להיות לה כתף משען, שהיא תוכל איכשהו לבטא את עצמה, ויש את מרילין מונרו המיתוס שבמאי קולנוע כמו בילי ויילדר משתמש בו באופן העמוק ביותר. הרי כל מה שאנחנו נזכור בעתיד ממרילין מונרו זה הסצנה המפורסמת שלה, כן. משבע שנות, איך זה נקרא?
כן, חטא על סף ביתך, כן.
בדיוק, Seven Year Itch, שבו הרוח שיוצאת מן הרכבת התחתית מנפנפת את סמלתה, ובילי ויילדר לא התייחס אליה כל כך כאדם, אלא יותר כמיתוס, ולכן היא עושה את זה בצורה כל כך מבריקה, גם בסרט הזה ובעיקר בחמים וטעים.
נכון, היא קצת אפילו הכניסה אותה בתור פרודיה על עצמה. אתם חושבים שהיא מטומטמת? אני אראה לכם כמה היא חכמה, כי היא משחקת את המטומטמת, מה שיקרה במודעות עצמית, רבת חן בסרט, אתה לא חושב?
והעץ, באופן חד משמעי, כלומר, בילי ויילדר יכול, ידע להוציא ממנה את המקסימום בהקשר הזה, ולכן אני לא הייתי חושב שהיא פרודיה על עצמה, אבל היא כאילו מגלמת את המיתוס של עצמה, ובמובן הזה היא מאוד מאוד משכנעת.
מתוך מרחק מסוים, אני זוכר ההרצאה שלך לפני כמה שנים, דיברת על הבלונד, נכון, בלונד פלטינה זה גם מרלין מונרו, אבל בלונד זה גם היצ'קוק. מה בין הבלונד של השחקניות של היצ'קוק לבין הבלונד של נוסח מרלין מונרו לדעתך?
תראה, בלונד בדרך כלל מתקשר עם המושג שהיצ'קוק טבע אותו, אבל הוא לא הראשון וגם לא האחרון, וזה הקור, הקיפאון. Mm-hmm. גוש של שיש.
זאת אומרת, בתוליות? בתוליות גם?
בתוליות. יש משהו טהור בבלונד, משום שהוא מתקשר עם הצבע הלבן, והצבע הלבן הוא סמל של בתוליות.
אבל תחשוב, זה גם מתקשר לפלטינה, זהב, נכון? קצת, זאת אומרת, לכוח, מצד אחר, כאילו.
גברים מעדיפים בלונדיניות. הכוונה היא כמובן לגברים עשירים, שמממנים את כל הגחמות של הבלונדיניות. אבל מרילין מונרו לא גילמה את הבלונדית הקפואה. מה שהכי בולט בדמות שהיא יצרה על הקולנוע, זה הפגיעות שלה. זה התחושה שמתחת לבלונד הזה מסתתר איזה כאב, איזה כאב עמוק מאוד. תראה, אנחנו לא יכולים להתעלם מתולדות חייה ומה שהיא...
נכון, זה כאילו המשחק שלה ריאליסטי במובן הזה, אתה אומר.
כן, אני חושב. אני אישית חשבתי שהסרט שביטא את זה הכי טוב, הוא סרט פחות ידוע שלה, תחנת אוטובוס של במאי תיאטרון.
לוגן.
ג'וש לוגן, כן. חשבתי ששם זה הפעם הראשונה שהרגשתי את לא רק את הכאב הפנימי, אלא את הבעירה הפנימית שמתרחשת.
נחמן אינגבר, תודה רבה.
תודה.
Here comes the girl who put into movies. Marilyn Monroe. Yes, Marilyn is having a ball. Let's join her. Let's sing and laugh and make love together.
אתם יודעים, אנדי וורול, משהו כמו 4 חודשים אחרי שמרילין מונרו נפטרה, נרצחה, התאבדה, whatever, יצר את העבודה המדהימה הזאת של ה-20 מדפסי רשת האלה, של הדמות שלה, שבעצם נלקחה מפוסטר של הסרט ניאגרה. והסיפור הזה, אני חושב, מאוד מתחבר עם מה שאתה דיברת עליו, דוד. כי מה הוא בעצם עשה שם? הוא בעצם שכפל את האייקון הזה שנקרא מרילין מונרו, ובעצם הוא הציג את הדמות הזאת של השחקנית מרילין מונרו, כאיזה מין תוצר משוכפל, אינסופי.
נכון.
כאיזה מין משהו שהוא ארוז בכלל.
וגם מושחת במידה מסוימת, כי חלק מהתמונות היו פגומות, גרפיקה מעוותת, חלק היו צבעוניות, חלק היו שחור לבן, חלק היו כך וכך, חלק היו עם גימור גרוע.
אני חושב שמה ש...
הדגים כאילו את ההשחתה של דימוי הכוח והזוהר.
נכון, אני חושב שהוא, שכנראה היה כרוך אחרי מרילין מונרו, והיא רבה מודל לחיקוי ממש, להבדיל אלף אלפי הבדלות, כן? זוהר. אני חושב שבעבודה הזאת הוא בעצם דיבר על הוליווד, הוא בעצם דיבר בדיוק על מה שאתה דיברת, על איזושהי מערכת שמייצרת את הכוכב כפלקט, כמשהו שהוא מאוד מאוד שטוח, כמשהו שהוא בסך הכל מוצר ששמים אותו על המדף. יונתן, אתה שאלת אם היא הייתה שחקנית טובה או סמל סקס, ואני חושב שבהוליווד אין שאלה כזאת, כי הכוכב הוא סחורה, הכוכב הוא מוצר, הכוכב הוא מקדם מחירות, הכוכב הוא ישחק. אתה יודע, היצ'קוק שפעל בתוך הוליווד, הוא ראה את השחקנים כדוגמנים, לא משנה אם הם היו דוגמנים או לא, הוא ראה את השחקנים.
חלק מהם היו דוגמנים באמת,
נכון,
שחקניות שהיו דוגמניות,
אבל הוא ראה את
דרסקלי הייתה דוגמנית,
נכון, אבל הוא ראה את התפקיד של השחקן קודם כל
כלי לטקסטים שלו.
בדיוק, צינור שאמור להוציא את התסריט, שמה לעשות, חייבים לצלם אותו, אז השחקנים יבצעו את התסריט.
כלי ביד היוצר, כמו שתיארת, אז על בילי ויילדר שאומר לה, תעשי ככה, תעשי ככה.
אבל מבחינתו, ככה אם מדברים הרגע על הוליווד, המושג הזה משחק היה קצת זר. מבחינתו שחקנים הם ממלאי פקודות, והתסריט הוא היצירה הקולנועית, הוא מהות היצירה הקולנועית, ובתסריט בעצם יש את הכל, יש את הטקסט ויש את הדרכת השחקן ויש את הג'סטות ויש את הכל.
ואפילו את הפרודיה העצמית, אבל זה בתוך הטקסט כבר, זאת אומרת שהוא הביא אותה לחמים וטעים, אז הוא כבר בנה על הדמות של הפרודיה העצמית, של הטיפשה הזוהרת שכולם רוצים אותה בשביל הגוף, אבל היא יותר חכמה מה שאתם חושבים. זה הרעיון המרכזי.
ואם מרלין מונרו.
והיא מרלין מונרו, והיא לא טיפשה בכלל, כמו שאתם חושבים, בגלל שהיא נראית כל כך נהדר.
כמה ציניות הייתה בעבודות של אנדי וורול לדעתכם? כי הוא יכול להיות שהוא לקח בדיוק את הביטוי הזה שעכשיו אמרנו, מודל לחיקוי.
בעיניי הוא פשוט קרא נכון את, פשוט את השוק, את התרבות האמריקאית. הוא קרא אותה נכון, הוא אמר אי אפשר איתה ואי אפשר בלעדיה, זה מה שהוא אמר. אני חייב להריץ אותה. הוא אמר משפט מאוד יפה, לא משנה מי אתה עני ועשיר, אף פעם אל תגיד שאתה עני. תמיד שיהיה לך $15 לזרוק את השמפניה, איך יקרה שיחשבו. תמיד שיחשבו שאתה עשיר, אם אתה עני, תהיה בשקט, תהיה עני רק לעצמך. העוני הוא לא מוצר נסחר, אנחנו יודעים את זה מעכשיו על דונלד טראמפ. זה לא דבר שמוכר, לא החוכמת המסכני והבזויה שמוכרת באמריקה, הצלחה מוכרת באמריקה, והצלחה מתורגמת לכסף ולסקס, ומרלין לא הייתה כל הדברים האלה. בצד שני, זה בדיוק התרבות ההכרה של הקפיטליזם שלוקחת כל רגש, כל דבר, כולל המוות, משכפל את עצמו, גם את זה ידע הניברון, אז הוא, מה שנקרא, גם ירק לבאר וגם שתה ממנה, אבל הוא הסביר יפה מאוד בצורה כזאת את המהות של התרבות. זאת אומרת, תרבות שככה היא עובדת, היא בצד אחד הוא ביקר אותה, ומצד שני הוא הזדקק לכל הזמן והוא עשה את עצמו, הוא גם שם לעצמו פעה נוכרית בלונדינית בסגנון מרלין מונרו, ולא מפני שהייתה נראית כל כך טוב עליו, ולא מפני שלא ירגישו שהיא פעה, להפך, כשירגישו שהוא שם פעה, שירגישו שהוא לאמיתי, שירגישו שהבלונד הוא לאמיתי. האמיתי לא מוכר באמריקה, המלאכותי מוכר באמריקה, והמלאכותי שווה כסף. זו הייתה מרלין.
It's then that those louses go back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend.
אז חברים, איזה מין מורשת מרלין מונרו משאירה אחריה? זה עדיין הפטנט של היעלומים שקונים כל אישה, או שהעסק הזה כבר נגמר?
אני אפתיע אותך יונתן, בשיר המפורסם הזה, שמה שהיא אומרת מופיעה ומצועצעת עם גברים כאלה שרודים סביבה, והיא אומרת להם מה שהנערה צריכה זה רק יעלומים, ונותנים לתנו עוד יעלומים, עוד טיפניס, 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 כי זה כמובן בית המחירות המפורסם של היעלומים, כמו בארוחת בוקר בטיפניס ומקומות אחרים. אבל מה שהיא אומרת זה מסר מאוד סרקסטי, שאחר כך צוטט על ידי מדונה במטריאל גרל, בנערה חומרנית, ואחר כך צוטט במולן רוז' על ידי ניקול קידמן, שעשתה עם זה טייק אוף של הדברים האלה. המסר שלה הוא כזה, אני יודעת שאני חיה בעולם שחרה, עולם חומרני, עולם שישלט ידי הגברים. אז האקט הפמיניסטי הראשון שישלמו, אין לי שום אשליות לעבר רומנטי, כמו שאתם חושבים, הגברים. באה מדונה, ועשתה טייק אוף של הדבר הזה, ואתה יודע, בהתחלה שלה, ב-84-83, זה מטריאל גרל, אני זוכר שאז הכרתי אותה ככה, דרך השיר הזה. היא עשתה כבר חיקוי של מרלין מונרו, וגם שם ישב איזשהו גבר, שבסוף זורקת לו את היעלומים בפרצוף. ושם זה היה כבר סוג של פרודיה, גם על הנושא הפמיניסטי, אבל גם איזשהו מסר פמיניסטי שאומר, אני כבר יודעת שאני ממשיכה את הפמיניזם של מרלין מונרו. באה ניקול קידמן במולן רוז', סרט כבר פוסט מודרני לילה, ולילה שמרבב את כל התקופות, ופתאום באיזה בפריז, אני יודע, סוף המאה ה-19, יושב איזה אומן ושומע את הסנסציה שהיא הנערה שמופיעה שם במודוני סטריפטיס כאלה של, אתה יודע, שם בשדרות קלישה בפריז, ופתאום היא שרה עוד פעם את השיר הזה, ב-1900 השיר הזה לכל הידוע לא הוא שר עדיין, לא על ידי מרלין מונרו ולא זה, ושוב זה חוזר לעצמו בתור התרסה פמיניסטית של הגוף הנשי, גוף שרוצים לקנות אותו, אבל גוף שמטריס, אני לא למחירה בסופו של דבר.
אז אם הגעתם איתנו עד לכאן, סימן שמרלין מונרו עושה לכם את זה, ואנחנו בוודאי לא מאשימים אתכם. וזה הזמן שלנו להמליץ לכם להעמיק עוד בנושא של הגיבורה שלנו. אני אמליץ לכם לראות את חטא על סף ביתך, כבר דיברנו על הסרט הזה כאן בתוכנית, הסרט של בילי ויילדר משנת 1955. באנגלית אגב, שימו לב, הוא נקרא The Seven Year Itch, כלומר העקצוץ של השנה השביעית. מדברים פה על הגברים שבשנה השביעית לחתונה מתחילים להרגיש צורך להיות עם נשים אחרות, ומי אם לא מרלין מונרו תגרום לגברים הנשואים את העקצוץ הזה. אז זה סרט כיפי, מצחיק.
רק שהיא גרמה להם הרבה פחות, שבע שנים אחרי העקצוץ, אחרי השנה הראשונה העקצוץ כבר
היה. דן, המלצה שלך?
המלצה שלי זה פשוט לשוטט ביוטיוב ולראות את כמות האדירה של סרטים דוקומנטריים שנעשו על הדמות שלה. סרטים שבמידה רבה עושים את מה שאנחנו ניסינו לעשות פה, במידה כזאת או אחרת של הצלחה, לשפוט המאזין, לפצח את הדמות שנמצאת מאחורי הדימוי הכל כך מיוחד הזה של האישה. סרטים ברובם מעניינים מאוד, חומרים ארכיונים, חלקם נדירים, בהחלט שווה לתת לזה את הצ'אנס.
דוד?
אני אמליץ על הביוגרפיה שכבר ציטטנו מתוכה, של ארתור מילה כתב עליה. הוא לא יכול היה בלעדיה, הוא לא יכול היה איתה, הוא התאהב בה, הוא חי איתה, הוא כתב את התסריט ליוצא הדופן, אחד הסרטים האחרונים שהיא עשתה, התגרש ממנה, אבל עדיין לא יכולה להיפרד מהאהבה, ההרצה, וסוג הקדושה הזאת שכולנו חשים כלפי מרלין מונרו.
סיימנו. בשבוע הבא גיבור חדש, מיתולוגיה חדשה, ואולי גם זוהר חדש. להתראות לכם.
להתראות.
להתראות, שלום רב. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing